הקטע שלמדנו אתמול הוא פתח בשאלה למה, מה העניין של מתן תורה. הרי לפני מתן תורה היו הרבה צדיקים, היו אבות הקדושים שהיו בבחינת מרכבה, אז מה בעצם, עוד לפני שניתן תורה היה להם את כל המעלות הללו, אז מה צריך את העניין של התורה? הסביר בעריכות את העבודה של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו התקדמות ועלייה כל הזמן הלוך ונסוע הנגבה באהבת השם, הלך והתגבר אצלו. כלומר שבעצם כל יהודי שמתבונן בהפלאתו הגדולה של הבורא, היה צריך אצל כל יהודי לפרוץ את העניין הזה של אהבת השם, והוא היה צריך להיות יהודי מרומם כל הזמן. למה זה לא קורה בפועל? אז פה עצר. אך דבר הגורם להיות מונע ומעכב את הנפש מבחינת ביטול זה. מה גורם שהנפש לא פורץ אצלה כלות הנפש? למה היא לא בתהילה לאלוקות כל הזמן? מה מפריע? כמו שעידה כתוב, כמו שהנביא בעצמו תמה ושואל, ואתם בני יעקב לא קיליתם? זאת אומרת, הנביא בעצמו שואל, כיוון שאני הווי לא שניתי, אז איך זה יכול להיות שאתם מתבוננים בדבר כזה נפלא, ולא קיליתם, אין לכם כלות הנפש? אגם שהתבונן בגדולת אינסוף ברוך, כי אני השם לא שניתי, אפילו שהוא מתבונן בגדולה של הבורא, זה לא פועל עליו. למה? ולא כל האדם זוכה למעלת ומדרגת אברהם. אברהם אבינו התבונן בגדולת השם, ומיד פעל עליו, הוא נהיה מרכבה לשכינה. למה היום זה לא קורה באופן טבעי, קל? אצל אברהם, שנעשה מרכבה בבחינת ביטול ממש, באהבה עליונה, מחמת התבוננות זו. אז מה גורם לנו? הנה הסיבה לזה. הסיבה היא, חלישת נפש, כוח הנפש. הנפש האלוקית שלנו יותר חלשה, שאין בכוחה לצאת מן הרתקה ומאסרה. הנפש שלנו נמצאת במאסר. הגוף והנפש הבהמית, כמו שאמרנו בקטע הקודם, הוא כמו מצרים, הוא עוצר את הגוף ולא נותן לה לצאת. אז הנפש האלוקית מתבוננת ולא מצליחה לפרוץ את המחסום. והוא מה שכתוב, זה מה שפסוק אומר, כשל באבוני כוחי. ממה ניח חיישה בנפש? בגלל האבונות. שלדי אבונות נכשל ונתחלש כוח הנפש. כמו שכתוב, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. האבונות גורמים לחולשה. ולא אבונות ממש. לא חייב להיות שדווקא ממש חטאים גורמים את העניין. יכול להיות שאפילו אדם שאין לו חלילה כישלונות חמורים שגורמים לו את זה. אלא גשמיות הגוף וחומריותו. הוא נמצא, הנשמה שלו בתוך גוף גשמי, בתוך גוף חומרי, שמעניין אותה עניינים של חומר, מושך אותה לעניינים של חומר. אז אתה מתבונן בענייני אלוקות, אבל בסופו של דבר מעניין אותך אם הכוס קפה יהיה עם יותר סוכר או פחות סוכר. בדיוק, לא מפריע. אלא גשמיות הגוף וחומריותו הוא שנעשה מסך מבדיל, שהוא המיצר וגבול. זה הגבולות, זה המצרים, שמגביל ומלביש את הנפש. הגוף עם החומריות שלו עושה הגבלה מאוד גדולה לנפש, עד שמורידה להימשך אחריה. היא מושכת את הנפש למטה. ולכן, במקום שהוא יימשך למעלה, על ידי ההתבוננות שלו, הוא נמשך למטה, הוא לא מצליח להשתחרר. ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה. על זה נאמר, על המצב הזה שנמצאים במצרים, מצרים האישי, כתוב, ותראה את עוני אבותינו. הקדוש ברוך הוא ראה את העניות של אבותינו. מה זה אבותינו? אבותינו זה אברהם, יצחק ויעקב. אבותינו לא היו במצרים. בגלות מצרים. אבל אבותינו זה גם מרמז על הדרך העבודה של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם זה אהבת השם, יצחק זה יראת שמיים, יעקב זה תפארת. הקדוש ברוך הוא רואה את עוני אבותינו, רואה שאהבת השם שלנו נמצא בעניות. רואה שהיראת שמיים שלנו נמצא בעניות. היינו מידות אהבה ויראה. אברהם מידת אהבה. בעיה. בגלל הבעיה הזו, אז הקדוש ברוך הוא אמר ככה. לפני מתן תורה היו צדיקים. לא היה מתן תורה, אבל היו צדיקים, הם הצליחו. אבל הולך לבוא עכשיו דור שהם לא יכולים להצליח להתרומם. צריך לתת להם אמצעים, צריך לתת להם כלים. ולזה ניתנה התורה לישראל. לכן התורה, מתן תורה שניתן לעם ישראל, מתן תורה זה בעצם הכלים והכוח שיהודי כשלומד תורה הוא מתחבר לאלוקות, וזה ייתן לו כוחות להתגבר על המניות ועיכובים שבלי התורה הוא לא יצליח. שהתורה נקראת עוז, השם עוז לעמו ייתן. התורה נקראת עוז, עוז זה כוח, שהיא הנותנת כוח ועוז לנפש האלוקי, להתגבר על חומריות הגוף ונפש הבהמית וגסותן, התורה נותנת כוחות ליהודי להתגבר על כל המניות והעיכובים הללו, לצאת ממסגר אסיר. שהאסיר יצא מהמסגר, יצא מבית האסורים. וזהו, זה מה שכתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מה הסיומת של הפסוק? מה זה השם יברך את עמו בשלום? בשלום, בית שלום. יש כאן שלום בשני דרגות. כי על ידי התורה שנקראת עוז, נעשה בשלום. פירוש בית שלום. מה הכוונה בית שלום? אז חז"ל על הפסוק הזה אומרים שכל מי שלומד תורה עושה שלום בפמליה של מעלה ועושה שלום בפמליה של מטה. מה זה פמליה של מעלה ופמליה של מטה בנפש שלנו? אז משהו יסביר שלכל אחד יש נפש אלוקית ופמליה של מעלה. כל אחד יש נפש בהמית, פמליה של מטה. אתה לומד תורה, התורה מטפלת בשני הכיוונים. היא מעצימה את הנפש האלוקית ומחלישה את הנפש הבהמית. כמאמר הזל, עושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. שלום היינו, התקשרות. בפמליה של מעלה היינו, במה שלום זה התקשרות. זאת אומרת, שניים עושים שלום ביניהם, הם מתחברים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לומד תורה, נהיה שלום ביני לבינך. מה פה שנהיה שלום ביני לבינך? נהיה שלום בפמליה של מעלה. הפמליה של מעלה שלך מתחברת איתי יותר טוב. מה זה פמליה של מעלה? היינו בחינת גילוי אור אינסוף ברחו ממש בנפש האלוקית. שהנפש האלוקית של היהודים מתעצמת. להיות קשורה ומיוחדת בבחינת ביטול ממש. הנפש האלוקית של היהודי, אלא יותר כוחות להיות בתהילה לאלוקות. כי התורה שהוא לומד, תעצים אותו. ומה זה בפמליה של מטה? פמליה של מטה היינו הערת כוחות נפש האלוקית המלובשת בגוף ונפש הבהמית. הנפש האלוקית שמתלבשת בגוף ונפש הבהמית, היא תוכל להשפיע על הנפש הבהמית. שלא יהיה מונע ומעכב מצד הגוף ונפשו הבהמית, שהנפש הבהמית לא תפריע כל כך. רק שיהיו כולם מסכימים ומתרצים לאיחוד זה. הבהמה של הבן אדם תהיה חלשה יותר על ידי לימוד התורה, והיא תגיד ליהודי, תגיד, הוא יגיד לעצמו, טוב, אני מסכים קצת להתעדן, קצת לבקר על איזה תאווה, קצת להתרומם. הבהמה לא תשתולל כל כך. כד התקפיה, הוא יהיה מוכן למצב שיקופפו אותו, ויתפחה חשוכה לנאורה, עד כדי שהוא יצליח להפוך את החושך שלו לאור. כי התורה שנקראת עוז, באותו מידה שהתורה נקראת עוז, עוז זה כוח, נקראת גם כן תושייה. מה זה תושייה? מתישה. את מי מתישה? שמתשת כוח הסתרא אחרא שמצד הגוף. התורה מחזקת את הצד הטוב ומחלישה את הצד הבהמי. וברגע שיש חולשה של הצד הבהמי, במילא נהיה חוזק לצד הטוב. זה עובד כל הזמן, אין וקום. כמה שאתה מגביר יותר, מחליש יותר את הבהמה, יש יותר כוחות להעצים את הטוב. כי לאומי לאומי אמץ. כשזה קם, זה נופל. אז זה הכוח של התורה. לכן התורה, לכן לפני מתן תורה היו צדיקים והצליחו לעשות את זה. הם היו יותר, הגוף שלהם היה יותר עדין והנשמה שלהם הייתה יותר עוצמתית. אז אברהם אבינו הולך ונושא הנגבה. ולכן מתן תורה, יש חולשה, אז צריך כוחות אחרים. אך להבין, כיצד הוא העוז של התורה ליתן כוח לנפש האלוקית ולהטיש כוח גשמיות הגוף וחומויותו? צריך להבין איך זה יכול להיות. מה פה כשאתה לומד תורה, זה נותן כוח. מה אתה לומד בתורה? תורה אתה לומד על דברים גשמיים. אתה לומד על מושגים גשמיים. הנשמה שלך גם מלובשת בגוף גשמי. אז אומרים לך, הנשמה שלך מלובשת בגוף גשמי, היא לא יכולה להשתחרר מהגשמיות של הגוף. נו, כשאתה לומד תורה, התורה גם מלובשת במושגים גשמיים. איך התורה שמלובשת במושגים גשמיים, תוכל לתת כוח לנשמה שנמצאת בגוף גשמי להשתחרר? כאילו, מה התורה טובה יותר מהנשמה? הוא שואל. הלו גם התורה נתלבשה בעניינים גשמיים, תרומות ומעשרות, אני לומד על מסכת תרומות, כל המצוות, דברים גשמיים. אמנם, תדע לך, לא, התורה זה דבר נפלא. אתה לומד על דברים גשמיים או אתה לומד אלוקות? אתה לומד את הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר מילים של התורה, מה יש בפה שלך? לא המילים הגשמיות, הקדוש ברוך הוא נמצא בפה שלך. זה כוחות אחרים. אמנם, הנה נודע כי מקור התורה ויסודה בערי קודש עליון. התורה המקור שלה הוא הרי מאוד גבוה. מאור אין סוף ברכו בעצמו ובכבודו. הסובב כל העולמים. התורה מקורה באלוקות ממש. בדרגה של אני השם לא שניתי ואורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. טוב, התורה המקור שלה מאוד גבוה. כשהתורה ירדה למטה, למרות שהיא ירדה למטה לתוך דברים גשמיים, היא נשארה אותנטית. איפה רואים את זה? והנה עיקר קבלת התורה, כשקיבלנו תורה, איפה מסופר על קבלת התורה? בפרשת יתרו, מתן תורה. ומה שכתוב בעשרת הדיברות, מה כתוב בעשרת הדיברות? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. ושאל כאן שאלה. דרך כלל כשכתוב וידבר השם אל משה לאמור. מה פירוש המילה לאמור? ידבר השם אל משה לאמור למי? ליהודים שלא היו באותו מעמד. אבל במתן תורה, מי היה במעמד מתן תורה? כולם. אז מה זה נקרא וידבר אלוקים את כל הדברים האלה? לאמור, לאמור למי? כל הנשמות העתידיות, כולם היו שם. אז אין למי לאמור. הרי עתידים להיות גם היו שם. הפסוק אומר, את אשר ישנו פה, את אשר איננו פה, ומתן תורה היו כולם. כל הנשמות, גם אנחנו היינו שם. אז אם כולם היו שם, אז כולם שמעו, אז מה זה לאמור? אין למי לאמור. אז המילה לאמור לא מובנת. לכאורה לא מובן, זה הוא שואל. ולכאורה המילת לאמור אין לה הבנה, ואינה כמו כל לאמור שבמקרא. הלאמור כאן לא יכול להתפרש כמו כל פעם שכתוב בתורה לאמור, למה? שפירוש לאמור בדרך כלל מה זה לאמור, זה לזולותו, להגיד למישהו שלא היה. כמו שאין גם בעשרת הדיברות, אי אפשר לפרש כך. בעשרת הדיברות אי אפשר להסביר שלאמור זה להגיד למי שלא היה. שהרי כל ישראל שמעו, בפנים דיבר השם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, כולם היו. אלא מה שהוא הולך להסביר כאן דבר נפלא. לאמור פירושו, שכשאתה יהודי תאמר את המילים האלה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד אלף שנה. כשאתה תאמר את הדברים האלה, תדע לך שזה וידבר אלוקים, הקדוש ברוך הוא שאומר את הדברים האלה. זה לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא אמר את הדברים האלה אז, והמעמד נגמר. לאמור, בכל פעם שאתה תלמד תורה, אז וידבר אלוקים, הקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלך. אז אם בכל פעם שאתה תלמד תורה, הקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלך, אז התורה יש כוח, למרות שהיא התלבשה בדברים גשמיים, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן. לכן כשיהודי לומד תורה, זה נותן לו עוז וכוח, זה מה שהוא מסביר. אך פירוש הוא לאמור ולדבר את כל דברי התורה, מה שכבר נאמר למשה מסיני. תאמר, תאמר את התורה, מה שנאמר למשה, אתה תגיד את זה. הכל דברי אלוקים. כי כל מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, כולם נאמרו למשה מסיני, אגם שבגמרא הוזכרו שמות תנאים והמוראים שאמרו הלכה זו. כל הלכה, בית שמאי אומר כך וכך, אז רגע, בית שמאי אומר את זה, או שהקדוש ברוך הוא אמר את זה? כמו בית שמאי אומר כך, אז מה הכוונה? היינו דבר השם, זו הלכה שנאמרה למשה מסיני, שיצא מפי אותו תנא והמורא. אז בפועל אמר אותו בית שמאי, אבל בעצם כשאנחנו אומרים בית שמאי אומרים, מה בית שמאי אומרים? בית שמאי אומרים מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בהר סיני, כך וכך. ובית הלל מה אומרים? מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בהר סיני, כך וכך. אז כשיעקב ומשה ודוד וכל יהודי אומר דברי תורה, זה אותו דבר. אז אתה לא טענה, אתה לא המאורה. כשאתה חוזר מה שבית שמאי אומרים, אז אומרים, אתה יעקב אומר עכשיו דברי תורה, אתה אומר עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא אמר, דבר השם בפה שלך. וכעניין דבריי השצנתי בפיך, וכוח זה ניתן לישראל. זה הכוח שניתן במתן תורה. להיות הלכה יוצאת מפיהם דבר השם ממש שנאמרה למשה מסיני. ניתן בזמן קבלת התורה בעשרת הדיברות לאמור מה שכבר נאמרה. דהיינו, בחינת ביטול אליו התברך. אתה בפה שלך בטל לגמרי לאלוקות. שאין הדיבור נעשה נפרד אצל האדם יוצא מפי עצמו כאילו שלא. זה אל תחשוב שכשאתה אומר תורה, כאילו אתה אומר. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אומרים לא. הוא נכנס, אם אתה אמרת מילים, אם גוי יגיד דברי תורה, אז גוי אמר. אז סתם מילים. אבל אם יהודי יגיד דבר תורה, הוא קיבל כוח, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שהיהודי אומר דברי תורה, וידבר אלוקים, אני מדבר בפה שלך. רק כמו שכתוב, טען לשוני אמרתך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני, מה שאתה אומר, היהודי אומר לקדוש ברוך הוא, טען לשוני, מה שהלשון שלי אומר, ואמרתך זה אמרות שלך בכלל. שהתורה היא אמרתך, אלא שלשוני טעם, פשוט הלשון שלי כרגע היא הרמקול שלך. כי עונה אחר האומר מה שהוא אומר. ויהודה דיברות, למרות שזה נאמר רק על עשרת הדיברות, מי אמר שהלאמור הולך על כל הלכה או על כל משנה? אומר, עשרת הדיברות הם כללות כל התורה. שבקבלתן עשרת הדיברות מפי הגבורה קיבלו כל התורה. להיות בחינת ביטול אצלם לדבר, לדבר השם המדבר בפיהם. עשרת הדיברות זה היה תמצית. והכוח שנכנס בעשרת הדיברות נמצא בכל חלקי התורה. ולהיות רק כעונה אחר האומר. אז כשאתה עכשיו אומר תורה, אתה פשוט עונה אחרי הקדוש ברוך הוא שכרגע מדבר מתוך הגרון שלך. שהוא עניין גילוי אור אינסוף למטה כמו למעלה בבחינת ביטול ממש. ומילא המובן למה התורה יכולה לתת לך כוח להתרומם. הוא מסיים את הקטע ואומר, ומזה יתבונן המשכיל, אדם שיחשוב טיפה על זה, ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה. כל פעם שאתה לומד תורה, אתה צריך להיות בהתרגשות גדולה. למה? בסומו אל לליבו, כי דבר השם הוא ממש שנאמרו למשה מסיני. מה אתה אומר עכשיו? הדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר מהגרון שלך. זהו שאמרו רבותינו, זה לא על פסוק ועודתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליום אשר עמדת. אז מה אומרים חז"ל? מה להלן באימה ובעירה אף כאן? אותו אימה ועירה שהיה לעם ישראל במתן תורה, צריך להיות בכל פעם שיהודי לומד תורה. איך זה יכול להיות? שלכאורה אינו מובן דמיון זה, מה להלן אף כאן? איך זה יכול להיות? אתה דורש מיהודי 3,000 שנה אחרי מתן תורה, שיהיה לו התרגשות כמו במתן תורה? איך זה יכול להיות? הרי במתן תורה היה סיבה שגרמה להם את ההתרגשות, שהרי במעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות, ופנים בפנים דיבר השם, מה שאין כן בעסק התורה של כל אדם כשלומד בפני עצמו, אז איך אתה יכול לדרוש מיהודי שפותח עכשיו ולומד עכשיו את התורה אור, שיהיה לו התרגשות של שם? אלא העניין הוא כמו שנדבר עליהם, מה שאמרנו קודם, כי גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן, הוא דבר השם ממש שנאמר למשה מסיני. תן לך שעכשיו היום, 3,000 שנה אחרי מתן תורה, אתה אומר דבר תורה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר מהפה שלך. ועל ידי זה תיפול עליו אימה ואירה כאילו קיבלה היום מהר סיני. וזה ההסבר למה התורה נותנת כוח. הרי התורה התלבשה בדברים גשמיים. בסדר, התלבשה בדברים גשמיים, אבל היא נשארה אותנטית. נשארה, זה הכל מרומז במילה אחת, לאמור שכתוב בסרט הדין.